מתן, ארגון פעמונים. אני אחראי בתוך ארגון פעמונים על אגף שנקרא פעמון, פעילות הסברה מונעת. ובמסגרת האגף אנחנו עורכים הרצאות, סדנאות, ימי עיון בכל רחבי הארץ. במסגרת זאת נעסוק בפינות הבאות, כיצד אנחנו, כל אחד במשק ביתו, יכול להתנהל בצורה הנכונה. הפינה של היום, שהיא הפינה הפותחת את הסדרה, שמה וכותרתה משק בית דורש ניהול. יש לנו הרבה פעמים תחושה שמשק הבית זה משהו שזורמים איתו, מתנהלים איתו, נחמד וכו'. ניהול זה שייך לעולם העסקים, לעולם העבודה, כל מה שקשור מחוץ לבית, שם צריך לנהל, שם צריך מנהלים, שם צריך היררכיה, שם צריכים החלטות, ואילו בבית הדברים מתנהלים, זורמים באופן נחמד ונעים, אבל זה לא עובד בצורה כזאת, והטענה שלנו היא שמשק בית דורש ניהול. בואו נחשוב ביחד לרגע מה זה ניהול. כשאנחנו אומרים ניהול, למה אנחנו מתכוונים? אז ניהול בראש ובראשונה זה ידע. אדם לא יכול להיות מנהל של שום דבר, של שום חברה, של שום עסק, אם אין לו ידע בנושא. אדם לא יכול להיות מנהל בית ספר, אם אין לו ידע בחינוך. אדם לא יכול להיות מנהל עסקים, אם אין לו ידע בעסקים, וכו' וכו'. אז משמעות הבסיסית של המושג ניהול זה ידע. הידע הנדרש לנו, שנרחיב עליו את הדיבור בפינה הבאה, הוא הכנסות והוצאות. לדעת מה מצבנו הכלכלי, כמה הכנסות שלנו וכמה הוצאות, וכאמור נרחיב את הדיבור בהמשך. נקודה נוספת שחייב להיות אצל כל מנהל זה חזון. לאן אני שואף? מה אני רוצה? מה הם תוכניותיי לעתיד? ובמסגרת משפחה גם זה דבר שצריך להיות נידון. הדבר תלוי כמובן באיזה גיל נמצאת המשפחה. אם אנחנו מדברים על זוג צעיר שרק בתחילת דרכו, אז יש לו גם חזון. לאן הוא שואף? לאן הוא הולך מבחינת הקמת משפחה? כמות הילדים שהוא רוצה? סוג הבית שהוא רוצה לעתידו? אם אדם נמצא כבר באמצע חייו וילדיו לקראת נישואים, אז זה החזון שלו, מה הוא שואף, לאן הוא רוצה להגיע, מה הוא חושב שהוא צריך לתת לילדיו. כל דבר כזה, אדם אחרי שבונה לעצמו את החזון, איתו הוא יכול אחר כך להתנהל האם החזון בהחלט מתקיים. ולכן הנקודה הבאה שנדרשת בניהול זו בקרה, לבדוק האם אני באמת עומד בתנאי החזון, האם אני עושה נכון מה שקבעתי לעצמי, האם אני מבצע את התוכניות שלי, האם יש לי את היכולת לבצע את התוכניות. הבקרה דורשת כמובן לדעת מהם המשאבים. האם אני יכול להתנהל בצורה הזאת לאורך כל הדרך, או שבהמשך יהיו לי פחות משאבים, אולי בהמשך יהיו לי יותר משאבים. ולכן הדבר דורש גם מאזני ביניים, לבדוק מה קרה עד היום. מדי פעם בן אדם צריך לעצור את עצמו ולשאול מה קרה עד עכשיו. אכן התנהלתי, מה קורה לי מבחינה כלכלית. נקודה נוספת וחשובה ביותר בעולמו של הניהול, עולמו של הניהול, זה לקחת אחריות. אדם שהוא מנהל איזשהו עסק, חייב לדעת בראש ובראשונה, יש לי אחריות למה שקורה פה. אני לא יכול להפיל את האחריות על מישהו אחר, והאחריות היא כולה שלי. אולי במקרה של ניהול בית, כאשר מדובר על זוג נשוי, אז האחריות היא שלנו. באמת, במשקי בית, שברובם ברוך השם מתנהלים על ידי שני בני הזוג, אנחנו נדבר על צוות של מנהלים, הבעל והאישה, עם כמה עובדים בהנהלה שהם גם הילדים. ואם עברתי את כל הדברים האלה, בהחלט יכול להיות שבעבר עשיתי טעויות. ולכן נקודה נוספת ההכרחית לצורך ניהול זו בדיקת טעויות ותיקון טעויות. לא יכול להיות מנהל שחושב שהוא לא טועה אף פעם, ולא יכול להיות מנהל שאינו מבין שאם הוא טעה יש מקום לתקן. ורק אדם שמבין שהוא עשה טעויות ויש מקום לתקן יוכל להיות מנהל אמיתי. אחר שסיכמנו שהדברים האלה דורשים ידע, בוא נראה כיצד אנחנו צוברים את הידע הזה. יושב אדם ועושה לעצמו חשבון, אין דרך אחרת. בדרך כלל כל בני האדם יודעים בגדול מהם ההכנסות שלהם. יש הכנסות ידועות, הכנסה שנקראת הכנסת הבעל, עבודה, אם האישה עובדת. יש בעולם גם מה שנקרא על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, עבודה וגמילות חסדים. אז יש כאלה זוגות שמתנהלים על העיקרון הזה, עבודה של האישה, תורה של הבעל, גמילות חסדים של ההורים. אז גם זאת הכנסה. אם ההורים משתתפים בהכנסות של המשפחה, אז גם זאת הכנסה. אם יש לזוג הכנסה מביטוח לאומי, בתקווה שאנחנו מדברים רק על קצבת ילדים, אז זאת גם הכנסה. חלילה יש קצבאות נכות או קצבאות אחרות, כל אלה הם הכנסות. זה דבר שקל מאוד לכל אחד לעשות את זה. כל אדם יודע לעשות בדיוק את החשבון כמה הכנסות יש לו. אבל כשמגיעים להוצאות, כאן הדברים נראים הרבה יותר קשים. והרבה יותר מסובכים לעשייה, ואכן הם כך. אבל אין ברירה, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה לפחות באיזושהי נקודה בסיסית בחיינו. זה לא משהו שצריך לעשות כל יום, לא משהו שצריך לעשות אפילו כל שבוע וכל חודש, אבל מדי פעם אדם צריך לעצור ולומר מהם ההכנסות שלי. אם אני לא יודע מהם ההכנסות שלי ומהם ההוצאות שלי, אני לא יודע איפה אני מתנהל, איפה אני עומד. זה יכול להיות נמדד במצב חשבון הבנק שלי. אם חשבון הבנק שלי הוא כל הזמן בפלוס, אז יש להניח שההכנסות שלי גבוהות מההוצאות. ואז בסדר, אולי אין צורך לבדוק את הדברים, יכול להיות שהמדד אומר אז שאני מתנהל נכון, לא נותר אלא להמשיך להתנהל בצורה כזאת. אבל אם אני רואה שהחשבון הבנק מורה על מינוס, ולצערנו הרב מסתבר בסקרים ומחקרים שנעשים חדשות לבקרים, שבין 60-70% ממפרנסי מדינת ישראל טוענים שהם נמצאים במינוס כל הזמן או רוב הזמן, וחלקם מדי פעם, לא יותר מ-20-30% מצהירים על עצמם שהם אף פעם לא נמצאים במינוס. זאת אומרת שייתכן מאוד שכמות ההוצאות שלנו גדולה מכמות ההכנסות שלנו, וזאת התוצאה שמביאה למינוס בבנק. אז כדי לדעת מה לעשות עם זה, שלב ראשון זה לדעת מהם ההוצאות שלי. אין מנוס מלשבת בצורה מאוד מאוד מסודרת ושזיפית ולבדוק את הדברים. ניתן להוריד מי שרוצה מאתר של פעמונים טופס מיוחד שבו הכנסות והוצאות, אבל כל אחד שאינו מעוניין בטופס הזה יכול לבנות לעצמו טופס משלו. הטופס הזה אבל חייב להכיל את כל סוגי ההוצאות שיש לנו בחיים. החל מההוצאות הקבועות כמו משכנתא, ארנונה ודברים אחרים כאלה, וכלה בהוצאות הקטנות ביותר, ואפילו צריך לקחת את ההוצאות החד פעמיות בחשבון. אני רוצה להרחיב את הדיבור בנושא הזה של ההוצאות. ישנם הוצאות שנקראות אצלנו הוצאות ברזל. אלה הוצאות שאדם מוציא כל הזמן באותה רמה, פחות או יותר. הוא יודע שהוא מוציא את זה, זה דבר קבוע, ואין לו גם הרבה מאוד יכולת לשחק עם הדבר. למשל, הוצאה ידועה ומפורסמת ברחבי מדינת ישראל, משכנתא. זו הוצאה קבועה, עם נתח די נכבד מההוצאה המשפחתית של משפחה ממוצעת, אבל זאת הוצאה שאין לנו הרבה אפשרות לשחק. יש קצת מושג כזה שנקרא מחזור משכנתא, עליו נדבר אולי בפינה אחרת, אבל נצא מתוך הנחה שברוב המקרים לא ניתן לגעת במשכנתא. חובות שמוטלות עלינו מבחוץ, כגון ארנונה, גם בזה, אם בדקנו את כל זכויותינו, וכדאי לבדוק, שווה לבדוק בסוגריים, נאמר שיש אנשים שיש להם זכות להנחה בארנונה, לא בטוח שכולם יודעים לממש את זה, שווה לבדוק את העניין, אבל בהנחה שבדקנו וזה מה שאנחנו משלמים, אז ארנונה זה תשלום קבוע. אם הכנסנו את ילדינו למוסדות חינוך, שבהם התשלום הוא קבוע, אז זו תוצאה קבועה. גם אם התחייבנו לתשלומים מסוימים, קנינו איזה מוצר בעשרה תשלומים, אנחנו נמצאים עכשיו בתשלום השני או השלישי, נכון לעכשיו, למשך 7-8 החודשים הקרובים, אנחנו נמצאים בהוצאה קבועה של מה שקנינו, כך וכך התחייבנו. אז אלה הוצאות קבועות, לא נוכל הרבה לשחק ולגעת בהם בהמשך, כשנרצה להתעסק איך אנחנו מצמצמים את ההוצאות, אבל חייבים לדעת מה הם, חייבים לדעת איזה נתח הם תופסים בתוך הנפח של ההוצאות שלנו. קבוצה שנייה של הוצאות, זה הוצאות שבהחלט יכולות להיות משתנות בהתאם להחלטות שלנו. הקבוצה הגדולה ביותר בדבר הזה, זה קבוצת המזון. בדרך כלל בימינו כשאומרים מזון, מכיוון שבמרכולים הגדולים קונים גם מוצרי ניקיון והיגיינה וגם קצת כלי בית וכל מיני דברים כאלה, אז מה שנקרא ההוצאה שקונים אותה במרכולים הגדולים, זו הצעה נחשבת לגדולה ביותר, אולי אחרי משכנתא, במשק בית ממוצע, והיא הצעה שבהחלט ניתן לעשות איתה ובהחלט ניתן לצמצם, וכאמור נדבר על זה בעזרת השם בפינות הבאות, איך מצמצמים את ההוצאה הזאת. אבל בראש ובראשונה אני צריך לדעת מה סדר הגודל ההוצאה הזאת אצלי במשפחה? חסד עושה איתנו העולם המודרני, שאחרי כל קנייה כזאת, אתה מקבל טופס קבלה מפורטת, שבו נרשם לחלוטין בטופס מה קנית עד לפרטים של כמה קילוגרם עגבניות וכמה שקיות חלב קנית. הכל לפרטי פרטים. ואדם יכול לשמור את הטפסים האלה ולדעת כמה ההוצאה החודשית שלו בנושאים האלה. נושא נוסף שנחשב שם שניתן לעשות איתו הרבה בהוצאות וגמישות, זה הנושא הזה של ביגוד. הנושא של ביגוד, גם הוא, תלוי באיזה משפחה, בהחלט נושא שניתן לשחק איתו, להעלות אותו ולהוריד אותו. נקדיש פינה שלמה לנושא של קניות ונראה איך ניתן לצמצם. בכל אופן, צריך לעשות איזושהי הערכה. הערכה בנושא של ביגוד אינה יכולה להיות חודשית מדויקת, צריך לעשות איזשהו ממוצע שנתי של ההוצאות, או עונתי, אין ספק שלקראת חגים, שמתחלפות עונות השנה, אז יש הוצאות גדולות יותר בנושא ביגוד, לקחת את הכל בחשבון, ולאסוף איזשהו מערך של הוצאות משך חצי שנה, אולי אפילו יותר, ולעשות ממוצע חודשי. ישנם, אלה ההוצאות הקבועות שדיברנו עליהן, סוג שני, הוצאות משתנות, שהכותרת הכללית היא מזון וכלי וניקוי וביגוד, וישנה קבוצה שלישית של הוצאות שהן חד פעמיות, אולי אפילו בלתי צפויות, אבל הן קיימות, אי אפשר להתעלם מהן, וצריך לקחת אותן בחשבון. הוצאה אחת שתרבן הסמכות בישראל, זו הוצאה על סמכות. אנשים מוציאים הרבה כסף בהליכה לאירועים, נותנים מתנות, אולי נגיש גם לנקודה הזאת פינה, אבל ניקח את זה כנתון כרגע, הוצאה משפחתית. הוצאה נוספת היא הוצאה על נושא בריאות, בעיקר בתחום הזה של רפואת השיניים, משקפיים, גם אלה דברים שאינם צפויים, יכול להיות ששנה אחת יש לנו ושנה אחת אין לנו, יכול להיות ששנה אחת יש לנו הרבה מסוגי ההוצאות האלה. הוצאות נוספות חד פעמיות זה דברים שעלולים חלילה להתקלקל בתוך הבית. באופן טבעי, ביתנו היום מרובה במכשירים חשמליים, ובאופן טבעי הם מתקלקלים, מתחלפים, ולכן גם הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון כהוצאות חד פעמיות. איך מחשבים את הדבר הזה? אין ברירה אלא לקחת אחורה שנה, לעשות איזשהו ממוצע, איזשהו תחשיב, לקחת בחשבון. אותו הדבר בנושא של אירועים, כמה פחות או יותר אירועים יש לי בשנה, אי אפשר להיות פה מדויק, אבל צריך להשתדל כמה שיותר מדויק, לחתוך את נושא האירועים ל-12 חלקים, וכך נדע כמה אירועים יש לנו בממוצע בחודש. אם נעשה חשבון של כל ההוצאות האלה, הגענו לאיזשהו סיכום, אלה פחות או יותר ההוצאות החודשיות שלי. אם כן, אני יודע עכשיו עם מה לעבוד. אם אני יודע שזה סוג ההוצאות שלי, וזה הכנסות, מה שנותר לנו לעשות זה פשוט לראות איפה אנחנו עומדים. והיה, אם כמות ההוצאות גדלה מכמות ההכנסות, כמובן שזה אומר שאני חייב לעשות עם העניין הזה משהו. ועל כך, מה אפשר לעשות ומה צריך לעשות עם המציאות הזאת שבה ההוצאות גדולות מההכנסות, אחרי שצברנו את הידע הנכון והמתאים, על כך נעסוק בעזרת השם בפינה הבאה.